טוב, שלום לכולם. אנחנו באמצע הסוגיה שמבררת את היחס בין השכל האלוקי לשכל האנושי. התחלנו אותה בפסקה ס"ב, ואנחנו סיימנו, או כמעט סיימנו, את פסקה ס"ה. אז נתחיל אולי בס"ד. אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו, זה שהחוכמה שלו לא מחוזקת על ידי העניין האלוקי, כפי שהסברנו כבר באריכות. אמר החבר, אמנם כן. כן. ועסקנו, מה ההבדל בין החוכמה המתחילה מן האדם ובין החוכמה הבאה מן האינסוף. אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה, מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו, ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. ורק ביונו המופשט, תודה רבה, ורק ביונו המופשט, הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. ולכן, לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד התייחסו בני אדם. אולם, אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בקבלה כמפורסמות שאין לדחותם, היה משתמש בהיקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא. על כל הקשיים אשר בא, ויש קשיים באמונה שהעולם הוא נברא, ולא קדמון. כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. אז כאן, חשוב אולי רק לחדד עוד נקודה אחת, כי עסקנו בסוגיה הזאת, שיות והשכל האנושי הוא חלקי, והוא זמני, הוא מתחיל מלמטה למעלה, הוא מלא הוא קולט את הדברים בממדים המוגבלים, אז הוא מסוגל בסטטיסטיקה כזאת או אחרת, כלומר בהיגיון כזה או אחר, להגיע לאיזושהי הכרה. אבל הכרה הזאת היא מצומצמת, היא מוגבלת בגלל הבעיה של החלקיות של השכל, כפי שעסקנו. לעומת זאת, זה שהעולם נברא, זה בא משני, אם אפשר לומר, משתי סיבות. זה תוצאה של שני ממדים. ממד ראשון, חוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוקי, כפי שעסקנו. כלומר, יש איזו מסורה, איזו קבלה, קבלה מלשון לקבל, יש איזושהי קבלה, איזושהי חוכמה שבאה מהאינסוף, שמספרת לנו על השתלשלות המציאות. ב', וכאן זה הנקודה שאני רוצה רק להוסיף כפתיחה לסוגיה שלנו, אולם, אילו היה פילוסוף בנומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות, שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותה, שזה אין אצל הפילוסוף, יש אצל עם ישראל, היה משתמש בהיקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא, היה משתמש בשכלו כדי לחזק את האמונה, את הקבלה, את המסורת שהעולם נברא, על כל הקשיים שבה, למרות שבהבנה השכלית ביחס לעולם נברא יש קשיים, כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם. וכאן נקודה נוספת, רעיון המתקבל פחות על הדעת. כלומר, נכון שנקודת המוצא שלנו, שהעולם נברא ולא קדמון, היא לא ההיגיון והשכל, אלא המסורת, הקבלה, כפי שנראה גם המשך בפסקה ס"ז, חוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוקי, חוכמה שלמה ולא חוכמה חלקית, נכון, אבל כשאנחנו עכשיו שמים על המשקולת, על המוזניים, מה יותר הגיוני לומר? שהעולם נברא או העולם קדמון? אומר הכוזרי, אומר רבי יהודה הלוי, העולם נברא. רעיון קדמות העולם הוא רעיון המתקבל פחות על הדעת, מהרעיון שהעולם נברא. ועכשיו אני משתמש רגע במשל השתלדותי, שיש רבים שמשתמשים במשל הזה. האם זה הגיוני? אדם שחס לסופרמרקט, והוא רואה את הסופר מסודר לפי מחלקות, כל קופסת שימורים במחלקה המתאימה, לפי הגדלים והכל בסדר. האם זה הגיוני לומר שכל הקופסאות שימורים האלה היו בצורה מבולגנת במחסן, והיה איזה פיצוץ במחסן, והכל אף, וכל קופסה הסתדרה במקום? זה פחות הגיוני מאשר לומר שהיה מישהו, היה איזה אחראי מחסן, שהביא, השתמש, כן, או לא העביד, אלא יש לו 30 עובדים, וכל אחד סידר את הקופסה המתאימה במקום. זה פחות מתקבל על הדעת לומר שהפיצוץ הזה, היה פיצוץ, והפיצוץ סידר את הסופר, מאשר שהעובדים סידרו את הסופר. עכשיו, הדבר שאמרנו כרגע, הוא לא עיקר האמונה שלנו. זה חשוב לי להדגיש. זה לא עיקר, כלומר, זה נכון שאם אנחנו מבודדים את ההיגיון, אם אנחנו דנים, האם אנחנו מאמינים בעולם קדמון או נברא, מצד ההיגיון, יותר הגיוני לומר שיש מסדר לבריאה. משהו שהבריאה הסתדרה באופן טבעי, באופן, אפשר לומר, בלתי מכוון. נכון שזה יותר הגיוני לומר שעולם הוא נברא ולא קדמון. ראיתי פעם באיזשהו ספר שלגבי הפיצוץ זה 10 בחזקת מינוס 24 להסביר שככה נברא העולם. עכשיו, בסטטיסטיקה זה חסר הגיון לחלוטין. זה נכון. כלומר, זה נכון שהרעיון על דבר קדמות העולם הוא פחות מתקבל על הדעת מאשר העולם נברא. זה נכון. אבל לא ההפרשים בסטטיסטיקה, לא ההפרש הסטטיסטי, לא ההבדל ההגיוני, הוא זה שאומר לנו, שמחזק אותנו באמונתנו, הוא זה, שיוצר את אמונתנו, שהעולם נברא. יש גישות של החזרה בתשובה, שמבססות את מה שאמרנו עכשיו, מבססות על זה את הכיוון של חזרה בתשובה. בוא נוכיח לך, שיותר הגיוני לומר, שהעולם נברא מאשר העולם קדמון. כלומר, שיש מסדר, שיש מכוון. הדבר הזה הוא נכון, אבל זה לא עיקר האמונה. זה דבר שהוא מתלווה. ועד כדי כך שבפסקה סמך זין, כלומר, אם כאן בפסקה סמך אי, רבי יהודה לוי אומר שהרעיון שהעולם נברא הוא יותר הגיוני מאשר הרעיון שהעולם קדמון, בפסקה סמך זין הוא אומר ששתי הטענות שווה, שתי הטענות שוות. תקפצו רגע לאמצע פסקה סמך זין, שורה בערך שביעית שמינית מההתחלה, וראיות, אולם שאלת קדמות העולם או בריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא. הנה. וראיות שתי הטענות בשוות. האם העולם קדמון נברא? רגע, מה זה ראיות שתי הטענות בשוות? אתה הרגע אמרת שהראיות לא שוות. אתה עכשיו אמרת שהרעיון שהעולם נברא יותר מסתדר מבחינה הגיונית מאשר שהעולם קדמון. אז למה עכשיו אתה אומר שראיות שתי הטענות בשוות? זה הכוונה, כאן הכוונה ראיות, הכוונה מבחינת ההיגיון. ההיגיון, היכולת ההגיונית, ההבנה ההגיונית. כלומר, הגיוני לומר עולם קדמון, הגיוני לומר עולם נברא. אז זה פסקה סמך, יותר הגיוני לומר עולם נברא. פסקה סמך זין, זה אותו דבר, אותו היגיון. איך זה יכול להיות? למה אתה משנה? תשובה. וזה ההמשך של פסקה סמך זין. ומה שהכריע לצד הבריאה, זה לא שזה יותר הגיוני, למרות שזה נכון, ולמרות שזה מה שאמרתי בפסקה סמך ה'. אלא מה שהכריע לצד הבריאה ולא לצד הקדמוניות, הוא הקבלה. המסורת, האמונה, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי. כלומר, אם רגע ננסה לעשות את זה באיזושהי צורה גרפית כזאת, אז נעשה את הציור הבא. במה אנחנו מאמינים? אז יש, כמו שאמרנו, שתי הבנות למושג אמונה. יש הבנה למושג אמונה שהיא מתחילה מלמטה למעלה. כלומר, מתחילה בשכל האנושי שלה. עכשיו, יש היגיון שאומר העולם קדמון. יש היגיון שאומר העולם נברא. העולם נברא, הכוונה שיש בורא, קדמון כרגע נסביר, הכוונה אין בורא. עכשיו, מצד האמת, אנחנו מתייחסים לשתי הטענות שוות. למרות שמצד ההיגיון, יותר הגיוני לומר, שהעולם נברא. אולי הגזמתי עם החץ, אבל נעשה כך. יותר הגיוני לומר, שהעולם נברא. יש מי שתופס את המושג אמונה בציור הזה. בואו נשווה בין החץ הזה. החץ, הימני, כן? החץ הזה, לחץ הזה, מסקנה, יש אלוקים. אבל רבי יהודה הלוי, אומר, נכון שזה יותר הגיוני לומר שהעולם נברא מאשר העולם קדמון. אבל מבחינתנו, בתפיסת האמונה שלנו, העולם נברא והעולם קדמון זאת הרמה. למה? כי מבחינתנו מה שמחזק, מה שהוא יוצר אצלנו את האמונה, שהעולם נברא, זה החץ שמתחיל מלמעלה למטה. זה החוכמה שמחוזקת על זה עניין האלוהים. הם שווים מבחינתנו, כלומר, זה לא מעניין אותנו שהמפץ הגדול הוא 50% כן, 50% לא. אחד ההגיון שלנו. לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה שהאלוהים חל במציאות. זה נקרא, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. וזה אני מאמין. אני לא מאמין באלוהים שבני אדם פונים אליו, על ידי השכל וההיגיון והחוויות, אלא אני מאמין באלוהים שהוא פונה בכלל על האדם, בין אם האדם פנה, בין אם לא פנה. אז מבחינת עיקר האמונה, מה שמעניין אותנו, זה שהעולם נברא או קדמון, זה אותו סטטוס, זה שווה. ומה שהכריע לצד הבריאה, זה שהקבלה מהאדם הראשון. אבל אם אתה רוצה להתאפס עכשיו רק לצד של ההיגיון, רק לתת של הפנייה מלמטה למעלה, אז תדע לך שזה יותר רגיוני לומר שהעולם נברא מאשר העולם קדמו. אני מקווה שזה ברור מה שאני אומר כרגע. זה עקרוני מאוד, כלומר אנחנו לא מבטלים את התפיסה שאומרת שבוא נוכיח מה יותר רגיוני לומר, שיש אלוהים לבריאה או אין אלוהים. בוא נלך לסמינריון של ערכים, כמו שהזכרנו פעם אחרונה, נשמע אנשי מדע, יוכיחו למה שהגיוני לומר שהעולם נברא. אנחנו לא מזלזלים בזה. זה נכון הדבר הזה, אבל זה לא עיקר האמונה. אם היו באים לסמינריון של מכון מאיר, כלומר מה זה היו באים? הנה אנחנו פה בסמינריון של הרבה שנים, ברוך השם. אז לא היינו בונים את הסמינריון שלנו על אנשי מדע שבאו ויוכיחו לנו שהעולם נברא. אנחנו בונים את הדברים על כיתת אמונה, על לימוד אמונה בצורה מסודרת. למרות שזה הגיוני לומר יותר, שעולם נברא מאשר עולם קדם. אני מקווה שזה ברור, אתה רצית לומר משהו. בבקשה.
פשוט גם נצלות טוענים שהעולם נברא ולא קדמון, אם לא מייחסים את זה לקבלה, אז...
אתה צודק? אתה צודק, הבעיה, אבל מה הבעיה? הבעיה היום בתרבות שבה אנחנו חיים, שהציר הזה, הציור הזה, הוא לא מקובל. לא מוכנים לקבל אותו. כי הכל מתחיל מהבחירה של האדם. הכל מתחיל מהממד שלו. אם הכל מתחיל מהממד של האדם, אז הכל מתחיל בשכל, בהבנה של האדם, בחוויות שלו. להיות איש אמונה, להיות מאמין, זה הפנייה שלי אל האלוהים. אני פונה, אני מאמין. אני לא פונה, אני לא מאמין. זאת התפיסה, כי הכל מתחיל בממד של האדם. לא אומר שהכל מתחיל בממד של האלוהי, שחי באדם. אולי דוגמה פשוטה כדי לסבר את האוזן. אמרנו את הרבה פעמים, הביטוי הזה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הביטוי הזה, הוא כפירה. מה זה מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מי שאל אותך בכלל מה אתה רוצה להיות? הקב"ה הוא קסם בך כוחות, כישרונות, יכולות וכו'. ואתה צריך למצות אותם, לגלות אותם מהכוח לפועל. אז השאלה צריכה להיות כזאת, מה הקב"ה רוצה שאתה תהיה כשתהיה גדול? עכשיו תקשיב לרצון האלוקי ותרצה גם לגלות את הרצון האלוקי הזה דרך הבחירה שלך. אבל התרבות שבה אנחנו חיים, היא לא שופטת את המציאות באופן הזה. היא שואלת, מה אתה רוצה שתהיה גדול? ואז כביכול, הכל פתוח. אתה נמצא על הציר הזה, מה אתה רוצה? אתה יכול להיות מאלף עד תף, רק תבחר. כלומר, אין מסגרת שהקדוש ברוך הוא שם אותך בא ואומר לך, לעובדה ולשומרה. בתוך התחום הזה אתה הולך. לעובדה, אבל בתוך התחום ששמור לך. אין דבר כזה לפי התרבות שבה אנחנו חיים. הכל פתוח. אתה יכול להיות רופא שיניים. אתה יכול להיות איש מדע, אתה יכול להיות אסטרונאוט, אתה יכול להיות רמטכ"ל, אתה יכול להיות ראש ישיבה, אתה יכול להיות אינסטלטור. עכשיו תבחר מה אתה רוצה, איש מחשבים, תבחר. זה כפירה התפיסה הזאת. יכול להיות שאדם הוא ברוך כישרונות ויכול להיות הרבה, אבל יש איזו מסגרת שבה הקדוש ברוך הוא שם את אי הבחירה. יש בחירה בתוך המסגרת ויש אי בחירה מחוץ למסגרת. לכן העולם שבו אנחנו חיים, ששופט הכל על פי השכל, באלף השישי פתחו מענות החוכמה. על פי ההיגיון של האדם, ובדור האחרון, על פי החוויות שלו, שאלה בעצם שני המפגשים היותר משמעותיים שמתחילים מהאדם, השכל שלו והנפש שלו, התרבות הזאת לא מוכנה לקבל את התפיסה הזאת. היא לא מוכנה לקבל. ואז מה זה, איך מתברר מושג האמונה? האם אני מבין את אלוהים, והאם אני חווה את אלוהים? במילים אחרות, האם אני מתחבר לאלוהים? אז איפה הכל מתחיל? האם אני מתחבר? לא. הכל מתחיל בזה שאלוהים חל בך. עכשיו אתה בוא תחשוף את מה שהוא חל. בוא תחשוף את החלות הזאת. זה מבט אחר לגמרי. זה ויכוח נוקב. הוויכוח הזה הוא ויכוח נוקב מאוד. בבקשה, מישהו רוצה לומר משהו? כן. אבל אתה יודע מה, אני הולך איתך, אני לא מקבל, במחילה, כן, אני לא מקבל אף מילה מה שאמרת. אבל בוא נלך איתך, אתה יודע מה בשיטה הזאת? שהורדנו את האמונה למושג של האדם. כל מה שבנינו עד עכשיו, מ-א' אלול, עד הרגע הזה, שאמונה זה מלמעלה למטה, אמונה זה חלות אלוקית ולא פנייה של האדם. הכל הוא עכשיו, הוא מתנפץ בגלל ההצעה הזאת, כי אמונה זה תלוי בתיאוריה שאני מבין. אז יש תיאוריה שהיא לא הגיונית, יש תיאוריה שהיא כן הגיונית, ומחרתם תהיה תיאוריה שלישית שהיא עוד יותר הגיונית. אבל גם אם, גם אם נגיע לתיאוריה שהיא מסתדרת עם ההגיון 100%, ונגיד בני אדם משתכנעו שכלית, בואו נצא לציור עכשיו קיצוני. נגיד שהמדע יגיע לאיזושהי הכרה, לאיזושהי תיאוריה, כיצד נברא העולם. ובני האדם יחזרו בתשובה מתוך השכנוע השכלי שהתיאוריה הזאת היא התיאוריה היחידה האפשרית שיש עולם נברא. זה הצלחה או כישלון? זה כישלון. זה התחלה טובה. זה כישלון. אם מושגי אמונה יתקעו ברמה הזאת, הנה התיאוריה. הכל מתחיל מההבנה שלי. זה כישלון. זה לא ההתחלה, אנחנו עכשיו ברמת האמת. זה כישלון. זה לא אמונה. כי עוד פעם, מה אני בעצם אומר? הקדוש ברוך הוא, בוא שב אצלי לכף היד, תן לי להבין אותך בבקשה ברמה שלי. תן לי להיפגש איתך במושגים שלי. אולי משפט אחד, משפט אחד. גדול מצווה ועושה ממי שלא מצווה ועושה. למה? הייתי אומר יותר גדול מי שלא מצווה ועושה. כי מי שלא מצווה ועושה, הוא עושה מתוך בחירה? מתוך רצון שלו? מי שמצווה ועושה, הוא עושה כי הוא מצווה? תשובה. זה נכון שמי שלא מצווה ועושה, יש לו יתרון שזה מתוך בחירה. אבל יש לו חיסרון, שזה מתוך בחירה. גדול המצווה ועושה כי אתה עושה כי השם ציווה. לא אתה עושה כי אתה מתחבר. כי אתה מבין. אחרי שגדול מצווה ועושה, עכשיו בוא תהיה אדם כזה שבוחר את הציווי הזה. שמזדהה איתו, שמתחבר איתו. אבל איפה הכל מתחיל? בקביעה האלוקית. לכן דרך אגב, גאולת מצרים, היא יסוד הגאולות, למרות שהיא לא מתחילה מהמעשים שלנו, ולמרות שאנחנו לא מברכים, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שעשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה בפסח, כי לא היינו שותפים בגאולה הזאת. ובפורים וחנוכה כן מברכים, אז יש מעלה בגאולת פורים וחנוכה כן משותפים בגאולה הזאת. אבל חיסרון. החיסרון שזה בבחירה שלנו. היתרון של גאולת מצרים שהיא מתחילה בבורות. אז הקדוש ברוך הוא החליט. כפה עליהם הר כגיגית, זה לא מתחיל מאיתנו. היסוד הזה של כפיית הר כגיגית, זה של גדול המצווה ועושה, של אמונה מלמעלה למטה, היא יסוד התורה כולה. הקדוש ברוך הוא כופה עלינו את החלות שלו. מתוך שהוא כופה, עכשיו נעשה ונשמע. אבל איפה הכל מתחיל? בכפייה. הכל מתחיל בזה שהחלות האלוהית היא מציאות, היא עובדה. עכשיו אני צריך להיפגש איתה, דרכי, ברמה שלי. אבל זה לא מתחיל מהתנועה שלי, זה מתחיל מהממד שלו. יש מאמרים ארוכים לרב קוק, שהוא מדבר על סוגיית הגאולה. כמו שהגאולה האחרונה היא גאולה של מצווה ועושה. היא גאולה של כפה למה כגיד. הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו להיגאל, לא בזכות המעשים שלנו. מלחמת ששת הימים כמשל, הביא אותנו לירושלים ויש שם בלי הכוונה, בלי הקדמות, בלי מחשבות, בלי ציפיות, וקטק, אנחנו פה. בסדר? תעשו עם זה מה שצריך לעשות. כל חזרת, כל הגאולה האחרונה היא לא גאולה שבלי במעשים. מצאנו את עצמנו פתאום בארץ ישראל. זה גאולה ברמה שלו. סליחה, לא התכוונתי. פעם אמר שר משפטים אחד, היום כבר לא שר משפטים. היה זה, לפני כמה שנים היה יובל למדינת ישראל, 50 שנה. אז עשו, יצא עיתון גדול, לא יודע, אחד העיתונים הגדולים, הוציא מוסף היובל. שזה אש. כן, מוסף היובל זה. אז שאלו, אחד מחברי הכנסת החשובים בכנסת היום, שאלו אותו, מה הייתה, שאלו כל חבר כנסת, או אנשים בהנהגה הישראלית, מה ההצלחה במשך 50 שנה האלה ומה הכישלון? אחד מחברי הכנסת, אחד האנשים אמר, הכישלון הגדול ביותר שלנו היה, ב-50 שנה האלה, הניצחון במלחמת ששת הימים. זה הכישלון. כי אז הסתבכנו בבעיה בסכסוך הישראלי הערבי. איזה עומק אמונה? איזה עומק אמונה משפט כזה? באמת הכישלון? כי זה לא התחיל דרכנו. לא תכננו את הניצחון, סליחה שניצחנו. הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לציון, מחזיר שכינתו לציון. אז מי שיסתכל בממד האנושי זה כישלון, אבל הקדוש ברוך הוא כופה לנו על כגיגית בתהליך גאולה. לכן אנחנו מתנגדים לשיטה של צפת המציאה, זה לא העניין של התיאוריה. אם אנחנו דנים פסקה סמך היא דנה בממד של השכל ההגיוני, בממד שמתחיל מן האדם. פסקה סמך זין, אם אדרי רגע, בעצם מה שאמרתי לך, רק כדי לסבר את האוזן. אבל מצד האמת, זה בכלל לא נוגע. אמונה זה מלמעלה למטה. אז גם אם תגיד שקדמוניות העולם ובריאתו זה שווה, הכל, או מה שהכריע לצד הבריאה זה הקבלה מהאדם הראשון. החוכמה מחוזקת על ידי עיני אלוקי, כפי שלמדנו בסמך ג'. זה הנקודה. בסדר? בבקשה. ברשותך בוא נשאל שאלה מקדימה למה שאתה אומר. האם זה נכון לומר שלאדם יש בחירה חופשית? יש לאדם בחירה חופשית? כן, התשובה היא לא. התשובה היא לא. התשובה היא לא. זה לא נכון, זה טעות. אין לאדם בחירה חופשית. רק שנייה אחת, שנייה. אין לאדם בחירה חופשית. האם שאלו אותך לפני שהגעת לעולם אם להיות או לא להיות? אתה זוכר ששאלו אותך? אני שואל ברצינות. אני לא זוכר ששאלו אותך. האם שאלו אותך אם להיות בן אדם, בעל חי, צומח, דומם? לא. האם שאלו אותך להיות גוי או ישראל, זכר או נקבה? האם שאלו אותך באיזה צורה להיות, צורת הגוף, איזה כישרונות, אינטליגנציה? מישהו שאל אותך את כל השאלות האלה? לא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא כפר כגיגית ואמר, עכשיו יש פלוני אלמוני בעולם, א', שכחתי את שלך. אריאל. יש אריאל בעולם, נולד בתאריך כזה, יגדל במקום כזה וכו' וכו'. לא שאלו אף אחד מאיתנו. לא שאלו אותנו אם להיות ומה להיות, עם איזה כישרונות להיות. אז קודם כל אין בחירה, כלומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא שם כל אחד מאיתנו בשביל, ואמר לנו, אתם לא פה, אתם לא מחוץ לשביל. אז קודם כל אין בחירה. אתם לא מחוץ לשביל, אתם רק פה. זהו. הקדוש ברוך הוא שם את אדם הראשון בגן עדן, אמר לו, אתה אוכל מכל עץ הדעת, אכול תאכל, חוץ מעץ אחד עץ הדעת. אני קובע את הגבולות, לא אתה. והתפקיד שלך, כמו שרמזתי מקודם, זה לעובדה ולשומרה. התפקיד שלך זה לעבוד, זה לפתח, ליצור, לקחת אחריות, כמו שאתה אומר, אבל מתוך השמירה על הגבול שאני שמתי. אל תאכל מעץ הדעת. עץ הדעת כמשל. עכשיו, מתוך שאני מבין שזה לא שומרה, אני שומר את הגבולות, עכשיו יש לי המון עבודה. העבודה שלי זה לבחור בתוך התחום שיש לי, שאתה בחור שם אותי בו, לגלות אותו, להוציא אותו מהכוח אל הפועל. אז זה לא נכון לומר שיש לאדם בחירה חופשית. אין לאדם בחירה חופשית. אחרי שאני מבין שאין לאדם בחירה חופשית, יש לו בחירה חופשית בתוך התחום שהקדוש ברוך הוא קבע לו, ששם אין לו בחירה חופשית. עכשיו אמרת, או, שעשת אלה ואמרת, בגבולות שניתנו לאדם, יש לו בחירה. אז הכל נתחיל בגבול. הכל נתחיל בכפר כגיגיל, עכשיו נעשה למשמע. זה עניין עקרוני, זה חילוק עקרוני לחילוק הזה. חילוק עקרוני. כי זאת כל השאלה, האם זה מתחיל ממני, או מתחיל ממנו. זה שקר גמור לומר שיש לאדם בחירה חופשית בלתי מוגבלת. אין דבר כזה. אין לאדם בחירה חופשית. מתוך שאני מבין שאין לו בחירה חופשית, עכשיו יש לו הרבה מה לבחור. יש לו מה לבחור בתוך התחום שבו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין לך לבחור.
אבל
עובדה
שאני יכול
לצאת
מהגבול.
אתה יכול להיות ציפור?
אדם.
אתה יכול להיות ציפור?
הוא ממש מתאבד מגלל. אבל אדם היה אסור לו...
אתה יכול לא להתאבד אם אתה רוצה. אבל אדם היה אסור לו להתאבד. ציפור אתה יכול... בואו נעסקים על משהו. ציפור אתה יכול להיות? אני רואה שבוא ננסה, אפשר לעשות לעוף. אני אנסה 30 ומשהו שנה למה תעשה. לא יכול להיות. הייתי מאוד רוצה לעוף ועוד לכל מוכר. יש גבולות לבחירת החופשית של האדם, זה ברור, אנחנו לא עוברים פה דברים מחודשים. אתה, כגובה שלך, שלי מטר 80, מטר אותי עוד 2.20, מטר 40, אני יכול? נמתח עוד 2 סנטימטר. הייתי רוצה להיות עם צורת פנים אחרת. עם אינטליגנציות אחרות. אני יכול? לא יכול, אני לא יכול. זה עובדה. עכשיו, אחרי שאני לא יכול, אחרי שאני יודע מה אני לא, ואני מתחיל, אז אני מתחיל לדעת מה אני כן. ומה שאני כן, פה אני צריך לקרוא, ופה עיקר המשפט. ופה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מרשמה. פה האחריות, פה האחריות ופה המחיר.
מה זה גדול הנהנה? הנהנה מידיעו, אומרת הגמרא יותר מרשם. הידיעה, העמל, העבודה, היא לגלות את הבחירה שלי בתוך התחום שבו הקדוש ברוך הוא קבע לי שאין בזה. אנחנו נוגעים פה בסוגיות מאוד עקרוניות. הרב אומר שבשני דברים הקדוש ברוך הוא לא נתן בחירה חופשית לאדם. בשני הדברים שהם המהות שלו, א', המהות הרוחנית שלו שבה אין בחירה, וזה נקרא אמונה, חלות אלוקית כפה למרכזית, ואת התפקוד הפיזיולוגי של האדם. כל המערכות הפיזיולוגיות של האדם, שהן מתפקדות באופן אוטומטי, הקדוש ברוך הוא לא נתן בחירה לאדם מתי לנשום, מתי לא לנשום. מתי להפעיל את מערכת העיכול, מתי לא להפעיל. אין בזה בחירה. למה? כי שני הממדים ההכרחיים שיתפקדו באופן מלא, המהות הרוחנית והמהות הגשמית, או התפקוד הגשמי, בשני הדברים האלה הקדוש ברוך הוא אומר, אני קובע. אני לא יכול לסמוך על האדם בזה. כי תתאר לעצמך אדם היה מחליט, אדם היה בדיכאון, הוא מחליט עכשיו 5 דקות מערכת העיכול לא עובדת. 5 דקות. מוות, גמרנו. לכן החומרה ליאה, לכן החומרה ההלכתית של מאבד עצמו לדעת. הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם את היכול, את האחריות, את יכולת הקביעה מתי לא לחיות. כל זמן שאתה חי, אתה חי. ואני רואה אותו שתחיה כי יש לך תקפיד. ולכן אדם שמאבד עצמו לדעת זה אדם שלוקח אחריות בתחום שאין לו אחריות. אדם שבוחר במקום שאין לו בחירה. ואדם שבוחר במקום שאין לו בחירה, הוא לא נקבר בקבר ישראל. בעיקר הזה. זה לא סתם ההלכה הזאת, ההלכה עקרונית מאוד. אל תבחר במקום שבו אני לא אפשר לך את הבחירה. כך אומר הקדוש ברוך הוא. כי אני יודע למה בראתי אותך, אתה צריך לחיות, יש לך תפקיד ותממש את התפקיד. בסדר? ברוך השם, מה אנחנו עושים כל החיים? הקדוש ברוך הוא שם את האדם כיצור בלתי בחירי, בתוך עולם שיש בו אין סוף בחירה, אבל אין סוף בחירה בתוך האי בחיריות שהקדוש ברוך הוא שם אותו. כלומר, אנחנו חיים באיזה מציאות פרדוקסלית כזאת, מצד אחד אין לנו בחירה כולית, מצד שיש לו בחירה אינסופית. פרדוקס כזה. נכון. יש פסקאות בורות התשובה על העניין הזה. פסקאות נפלאות מאוד. בבקשה. נכון, נכון.
ואותו דבר עץ הדעת, לאדם היה יכולת, אמנם זה היה בתוך הגבול שהקדוש ברוך הוא לא זה, אז אתה יכול, אפשר לראות ולהגיד, המסגרת שהקדוש ברוך הוא נתן היא מסגרת מצומצמת לכל זה המערכת הגופנית, ולמערכת הנפשית, מה שאמרנו, מה שאמרנו קודם, ולא להתאבדות, כי זה כן ה... כן, יש לי בחירה, אני יכול לקפוץ מהגג עכשיו.
אתה עכשיו שואל
איפה... אני לא יכול להפסיק לנשום.
נכון. החלוקה הזאת היא ודאי נכונה. אתה שואל איפה הגבול. בוא נאמר ככה, נלך לממד הרוחני. יהודי שהתנצר, בסדר? התנצר. איבד את יהדותו או לא? להלכה. לא. להלכה. דוגמה אחת. אסור להלוות בריבית לישראל. מותר להלוות בריבית לגוי. יהודי שמתנצר, מותר להלוות לו בריבית או לא? לא. הנה הוא בחר להתנצר. אבל הוא לא נוצר, הוא יהודי. אז אסור לבוא לו בריבית, עדיין שם ישראל עליו. אז הנה ראייה, כלומר, יש תחומים מסוימים שבהם אין בחירה. באיזה דברים, כלומר, אם ניקח את הדוגמה שהזכרת, עובדה שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לאדם להפסיק את הנשימה לכמה דקות, וחד ושם לגרום לעצמו לא לחיות. עובדה. למה הקדוש ברוך הוא את זה נתן לאדם, ואת מערכת העיכול, ושליטה על מערכת העיכול לא נתן לו? אלה כבר שאלות פרטיות, חשובות. אבל באופן עקרוני, קודם כל. באופן עקרוני, האדם הוא לא יצור בחירי באופן מוחלט. הוא קודם כל יצור אי בחירי. זו עובדה. הקדוש ברוך הוא יצור, האדם הוא יצור, סליחה, אי בחירי. אתה יכול לבחור עכשיו להיות אישה? יש כאלה שחושבים שכן, לצערנו הרב. אבל לא. אדם ממין זכר רוצה להיות אדם ממין נקבה. הוא לא יכול. מה נטייה מינית? הוא יוכל להיכנס להיריון, אין לו רחם. אין לו רחם. הוא יוכל להיות בהיריון, האדם הזה. עזב תכונות כרגע. אני מדבר עכשיו בממד הפיזיולוגי. לא. תעשה ניתוח כזה, ניתוח אחר, זה קוסמטי. שורה אחרונה, הגבר הזה יוכל להיות בהיריון? לא. אז את כל המהות שלו כאישה, במחרות, כן? מהות, מהות שלו כאישה. הוא לא יכול לממש. זה עובדה. לכן זה נכון, לכן רבי יהודה הלוי מתעקש על זה. ולא לא לשכוח, אנחנו במאמר ראשון, הכוזרי צריך להתרגל לתפיסה הזאת, שאמונה זה מלמעלה למטה. אז הוא הולך איתו בשלב הראשון מסמך, הוא אומר לו, קדמון או נברא, יותר רגעוני לומר נברא. אבל אם אתה חושב שבזה עיקר האמונה תלו, אתה טועה. ומה שיחיה לצד הקבלה, ומה שיחיה לצד הבריאה, זה הקבלה מהאדם הראשון. אני מציע, בוא רגע נעבור ככה בקפיצות, עוד פעם על שלושת הפסקאות החשובות כאן. סמך ג', סמך ה' וסמך ז'. בואו נראה רגע ככה בבת אחת. בסמך ג', בהתחלה, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. המילה ירושה כאן היא המרכזית. שהרי הם יוונים והבנו בני אפת תושבי הצפון. ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי, עברה מאדם רק אל זרו של שם שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה לעולם לא תיפסק מבחיר אנוש אלה. המקבילה למשפט הזה נקפוץ רגע לסמך זין. אולם שאלת קדמות העולם ובריאתו, שאלה שקשה לפותרי, וראה שתי הטענות בשבות. ומה שהכריע לצד הבריאה, הוא הקבלה מאדם מנוח וממשה עליהם השלום, או עליו השלום. עדות הנבואה, שזה מקביל לחוכמה המחוזקת עדיין אין אלוקי. שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. ואם תשאל אותי לגבי ההיגיון, מה יותר הגיוני? כלומר, קודם כל אמונה מלמעלה למטה. חוכמה המחוזקת על ידי העניין אלוקי, קבלה. ואם תשאל אותי לגבי ההיגיון, אז א', תחילת סמך זין, עוד לא ראינו את זה. לא יודע אם נספיק היום. חלילה לאל, שורה ראשונה, מיות דבר התורה סותר, עדו דבר הנראה עין בעין, או דבר שוכח במופת שכלי. התורה היא מעל לחוויה החושית. למפגש עם החוש, עין בעין, ומעל לשכל, להבנה האנושית, אבל היא לא סותרת את החושים, ולא סותרת את השכל, ועם המשפט הזה נצטרך עוד להתמודד, איך לבחון את העניין הזה, ונחבר את זה לסמך ה', ואם את, אז א', האמונה שלנו היא הרבה מעבר לשכל, הרבה מעבר לחושים. ב', והיא מתחילה מלמעלה למטה, ולא מתחילה מלמטה למעלה. א', ב', החוכמה שלנו שמתחילה מלמעלה למטה, היא לא סותרת את מה שמתחיל מלמטה למעלה, את החושים ואת השכל. ג', לא רק שהיא לא סותרת, יותר הגיוני לומר שהעולם יברום, מה שהעולם קדמון. זה סמכי. אולם אילו היה פילוסוף בין אומה שדעות אמיתיות עוברות בה, וכו'. היה משתמש בהקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא, על כל הקשיים אשר בא, כדרך שעשה בבוא לחזק את הרעיון לדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. זה הסדר. למה אנחנו מאמינים בעולם נברא ולא קדמון? קבלה ובמסורת. האם זה סותר את השכל ואת החושים? לא. מה יותר רגיוני לומר? עכשיו אנחנו מבודדים רק את השכל. מבחינה שכלית, מה יותר רגיוני לומר? שעולם נברא או קדמון? נברא. אז רגע, שנייה. אז עיקר האמונה שלנו, אז בואו לכם נראה מה לא ומה כן ונסכם את השלב. אז ככה. אנחנו לא מאמינים באלוהים שאפשר להבין אותו דרך השכל. זה לא. לא מאמינים באלוהים שאפשר לפגוש אותו דרך החושים. זה לא. לא מאמינים באלוהים שאפשר להבין אותו דרך השכל, שהעולם נברא, יותר מאשר העולם קדמון. גם זה לא. אנחנו מאמינים באלוהים שחל במציאות, והיא מתגלה אלינו דרך הקבלה והמסורת. שמתוך שהוא מתגלה אלינו דרך הקבלה והמסורת, יש לה בכלל, עכשיו תדע שהוא לא סותר את השכל והחושים, ויותר מזה, ותדע שזה יותר רגיוני לומר שהעולם נברא. זה הסדר. זה המוטו של ספר הכוזרי, נחזור על זה אלף פעמים, עד שזה ייכנס לנו בתוך הנשמה. זה המוטו. זה לא שרבי יהודה הלוי מזלזל בשכל. הוא לא בונה את זה בשכל. ולכן אמונה, השכל הוא מחזק את האמון. אבל השכל הוא לא מהות האמון, הוא לא יוצר אמון. בבקשה.
מבחינה שכלית הגיונית, הבנתי, אם מבחינה הגיונית, יותר הגיוני לומר שהחודש אדם נברא, אז למה זה מציג את המציאות? שווה.
כי זה לא עיקר האמונה, זה כמו מי שקרא את הספר בראשית ברא, של פרופסור נתן אביעזר, מוכיח, אבל שבונה ספר שלם על התיאוריה, שבריאת העולם מתאימה למפץ הגדול, וספר שבונה מבחינה מדעית, במקביל הפסוקים בתורה. נו, אז עכשיו אחרי שאדם קורא ספר כזה, אומר, אני מאמין, כי נוכל כולי, שאומר כזו בתורה, למה שהמדע אמירה, זה מה שהתפיסה המדעית המתקדמת היום אומרת, סוברת. בסוף הוא כותב בריבוע בעמוד האחרון, אני מאמין בהשם, לא בגלל מה שכתוב בסוף. אני מאמין בהשם, בתוך מסורת. זה עקרוני. אתה נמצא במכון מיר לא כי הרגליים שלך הביאו אותך לפה, כי השכל שלך אמר לך בוא לכאן. אתה נמצא במכון מיר כי הנשמה הביאו אותך לפה. אתה מפחיל מי אמר לה, זה לא מה זה מבחיר לעשות פה. עכשיו בוא נגלה את מה שהנשמה רוצה. דרך השכל, דרך חוויה, בסדר. אתה לא מתחיל ממני. אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, אולי עוד משפט אחד חשוב לומר. ברכת כהנים שעסקנו בה באחת השבתות האחרונות קצת. איך היא מתחילה? יברכך השם וישמרך. שאלה. ברכה זה תוספת. שמירה זה על הקיים. עדיין צריך להיות כתוב, ישמורך השם יברכך. קודם כל בוא נשמור על הקיים, אחרי זה תהיה תוספת. זה אצל בן אדם. אצל בן אדם זה מתחיל בשמירה לקיים, ואחרי זה תוספת שמירה. תוספת ברכה, סליחה. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אצל הקדוש ברוך הוא יש ברכה. כל הזמן תוספת. כל הזמן. האינסוף בא אלינו כל הזמן. אלא מה? מתוך שהאינסוף בא אלינו, אז הוא לא רק מוסיף, הוא גם משמר את הקיים ומוסיף עליו. מה ההבדל? אם הייתי חושב שהכל מתחיל בישמורך השם יברכך, אז הייתי חושב שהכל מתחיל ממני. אז כל ההצלחה שלי בחיים, הצלחה של עם ישראל בחיים. בהיסטוריה, היא תלויה גם במאמצים שלנו. אז בואו קודם כל נשמר את מה שיש, ואחרי זה תוספת. זה נקרא בעברית פוליטיקה. אומנות האפשר. בואו נשמר את מה שאפשר להשיג, ותוספת כאשר ירחי. זו תפיסה שהיא שופטת את המציאות על פי השכל האנושי, על פי הריאלי, הריאל פוליטי, על פי הרצונה. קודם כל נשמר את מה שקיים, אחרי זה נתקדם אם אפשר. אבל התפיסה האלוקית היא הפוכה לגמרי. כי זה לא מתחיל מהמאמץ שלנו, זה מתחיל מההשגחה האלוקית, מהחלות האלוקית שבאה אלינו. אז יברכך השם. אל תדאג, אתה לא לבד במערכה. אדם מגיע למכון מאיר, אני אקח את זה כמשל. אדם מגיע למכון מאיר, מתחיל עכשיו לצעוד את צעדיו הראשונים או המתקדמים, לא משנה מה, אבל הוא מתחיל כאן לבנות משהו מסודר, שיטתי. אם הוא חושב שהוא נמצא לבד במערכה, כל הפתק מתוסכל. מי רוצה שאני אצכיר? כל כך קשה, כל כך מורכב, צריך כל כך ארוך, כל כך אמיתי, כל כך פנימי, כל כך נוקב, לפעמים צריך חלק מאיתנו כל כך מהפכני. מי מבטיח לי שאני אצליח במערכה? אולי אני לא אצליח? מה נותן לנו את הביטחון שנצליח? בבקשה. שהקדוש ברוך הוא דוחף את הכל. אני לא לבד. אם אדם היה חושב שזה שהוא יעמוד מתחת לחופה יום אחד, זה תלוי רק בו, 80% מבני האדם היו מתייאשים. אם עם ישראל היה חושב לאורך כל ההיסטוריה שחזרתו לארצו וגאולתו בארצו תלויה רק בו, לא מתייאשים מזמן. מה נותן את הכוח, את הביטחון, את היכולת לצעוד קדימה, להתקדם? רק ההבנה שיברכך השם. זה מתחיל ממנו, אני לא, הצעידה שלי זה לא שלי, זה אני צועד. זה הקדוש ברוך הוא צועד, תרתי סליחה. הקדוש ברוך הוא צועד. היינו פעם באיזושהי גבעה בשומרון, לפני כמה שנים בטיול. לא נזכיר שמות, אבל יש יהודי יקר אחד, שהוא השתלט על שטחים אדירים, לבד, יהודי לבד, בודד. בואו לא נספר שם. שאלו אותו, איך אתה העביר את כל המשפחה, 10 ילדים, גרו באוטובוס בהתחלה, מאבקים נגד השלטונות, סיפורים שלהם. מה לא יאומן כיסו? שטח ששמעתי שהוא כמו כל השטח, כל שטחה של עיר נתניה. הקוד. להבין רק. שאלו אותו חבר'ה, תגיד, מה נותן לך כוח? להיות אדם יחיד, נגד הממסד, לבד מול האדמה, וכל המשמעויות של חורף ושומרון וכל מה שזה אומר. מה נותן לך את הכוח? אז הוא ככה, עמד עליי. טוב, אדם מיוחד. אני לבד? הוא תרגיל את זה למשפט הבא, אומר, 6 מיליון יהודים הולכים פה על הגבעה, אתם לא שומעים? 6 מיליון יהודים, אני הנציג של 6 מיליון יהודים. אני לבד? כלומר, לחדוש ברוך הוא שמתגלה דרך שלנו. אני לא לבד. החבר'ה היו ככה מזועזעים. יש אדם שחי 6 מיליון נשמות ישראל קדושים, שהוא ממשיך אותה.
לבד.
זה לא לבד. מה נותן כוח לחייל להילחם בצבא? לצאת לקרב. אם הוא חושב רק על הלבד שלו, על העצמי שלו, על המשפחה שלו, חס ושלום, יחזור בשלום או לא בשלום. שהוא חלק מכלל ישראל, אסור לו לחשוב. הרמב"ם אומר דברים חריפים למי שחושב על עצמו כפרט, שהוא במהלך כלל ישראל. דברים חריפים ביותר, הוא אומר, אפילו אם ישראל ניצחו במלחמה, כל דמי ישראל כלואים בצווארו. הוא אשם בכל הדמים שנפלו בישראל, למרות שניצח אותה כבר. אנחנו לא לבד. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו. אם אדם היה חושב שהוא לבד בעולם, הוא מתייאש מזמן. למה בני אדם יואשים? למה בני אדם סקפטיים? כי הם חושבים שהכל תלוי בהשתדלות שלהם. נחזור עוד פעם לתחילת הדברים, כי תפיסת היחס של האדם את עצמו אל המציאות, הוא היחס הזה, ולא היחס הזה. אנשים יואשים, כי הם חושבים שהברכה הכלכלית שלהם, והברכה המשפחתית שלהם, והברכה החברתית שלהם, ומה יהיה עם עם ישראל, הכל תלוי בעצמם. אני יודע, הם תוסכלים. לא מבינים שהקדוש ברוך הוא פה איתנו. הוא גואל ישראל, הוא רופא כל בשר מופי לעשות, הוא השיב השופטנו כבראשונה, הוא חונן לאדם דעת. ואנחנו צריכים לחשוף את זה. לעזור לו להופיע דרכן. בבקשה.
אבל זה בדיוק האבסורד שאני מנסה להצביע עליו עוד לפני כן. הנטייה לקחת אחריות היא מתור זה שאתה מבין שזה תלוי בך.
בוא לומר משהו אחר. סליחה שאני צורך, בוא לומר משהו אחר. אדם צריך, אם אפשר לומר, לחוות בנפש שלו שתי חוויות. מצד אחד חוויה שהכל ממנו, מצד שני שהכל תלוי בו. אני פועל כאילו לא קיים. והוא קיים, כאילו אני לא פועל. אני קצת בכוונה, כן, הלכתי לקצה, אבל כדי להבין את זה. אני יודע שהכל מתחיל ממנו. מתוך שאני יודע שהכל מתחיל ממנו, אני פועל. יש רן נפלא, בדרשות הרן, לא זוכר איזה דרוש, כף זין אולי, לא בטוח. הרן אומר ככה, על הפסוקים שכתוב בתורה, ואמרת כוכי בעצם עדי עשה לי את החי הזה, וזכרת כי השם לוקח נותן לך כוח לעשות חי. אז בדרך כלל הסבר הפשוט הוא, שאסור להגיד, אם תאמר ואמרת, כוכי בעוצם ידי עשה את החייל הזה, תיזהר, אל תגיד, כי אז תגיד כוכי בעוצם ידי, ויש מה נשורון, אלא וזכרת כי השם לוקח לעצות חייל. אומר, אבל לא נכון. הפשט של הפסוק הוא, ואמרת בלשון ציווי, אז אדם מחויין לומר כוכי בעוצם ידי עשה את החייל הזה. עם ישראל מחויין לומר כוכי בעוצם ידי עשה את החייל הזה. עם ישראל מחויין לומר, צה אני אנצח. הרב ציודה בעקבות הרן הזה אמר שיש מצווה לעשות מצעדים צבאיים ביום עצמאות. וכך היה. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה. כן. החיילים, הטכנולוגיה, כן. אבל אל תשכח, וזכרת, כי השם הוא זה שנותן לך כוח לומר ואמרת. השם הוא זה שנותן לך כוח לנצח את המערכה. רוח הקודש הפנימית של החיילים, של עם ישראל, מסירות הנפש של עם ישראל, זה מה שאין לך את הכוח לנצח למערכה. נו, עד איך חיים לזה בשלום? איך מצד אחד ואמרת כוכי ועוצם ידי, ומצד שני וזכרת? איך מי שאומר וזכרת? טוב, נלחמים עם התהילים. איך מי שאומר כוכי ועוצם ידי, נו, נצא לנצח. שתי תסמור אלינו, הם לא נכונות. וזכרת כי השם לוקח נותן לך כוח לעשות חיל, ואמרת כוכי ועוצם ידי. מאוד מעניין שהתורה מדגימה דווקא את הבאמר. מאוד מעניין. זה קשה, זה מוכר. איך מצד אחד אנחנו לוקחים אחריות על כל החיים, הפרטיים והלאומיים, מצד שני אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מוליך את המהלך. טוב, נראה שאחת. אז פעם הבאה אנחנו נסיים את הפסקה הזאת, אם אפשר להכין, לפי חלקכם, בפסקה סמך,
סמך זין, המשפט הראשון, בעצם העיקר מה שנשאר לנו, חלילה לאל להיות דבר התורה סותר עדו דבר נראה עין בעין, או דבר שהוכח באופן צבי. כלומר, הכותרת של הנושא, שהתורה לא סותרת את ההיגיון, והתורה לא סותרת את החושים. ובלי נדר נעסוק בסוגיה, סוגיה מאוד חשובה מאוד נכונה. תודה.